כל חי אונליין 93fm.co.il דרך חיים עם הרב חיים איידלס. מאזינים המבקשים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-903-903-9 פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44-77 03-616-44-77 ניתן גם לשלוח הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי 93fm.co.il
שבתחילתה פינתנו לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעת הדשמיה, הלכה למעשה. בראשית הדברים נודה למפיק ולטכנאי המסורים, רב דוד קליגר, מנדי אור, שנמצאים כאן איתנו, אכן לכם ולשאלותיכם. כדרכנו נבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שילחו את השם בצירוף שם האם, ונקדיש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. זה כעת לפינתנו לעומקם של דברים, אנחנו נמצאים בשלהי שנת תשע"ה, עוד מעט זוכים ליום הקדוש, ראש השנה, מעט מדיני החג, ולאחר מכן מאזינים יעלו אל הקו, יכולים לשאול בכל נושא ובכל עניין, הקדוש ברוך הוא יאיר את עינינו בדבר השם, זו הלכה.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
מבורך לכם המאזינים. בדרכנו הרגילה במהלך השנה אנחנו מלבנים נושא מאחל ועד קלה בסייעת הדשמיה. והיום אנחנו נתייחס לשאלות שמכיוון שזמננו בהתקדש ערב החג מתקצר והולך, אז מן הראוי מעט להתייחס לשאלות שנשלחו בפקס דרך האפליקציה שביקשתי שירכזו אותם כאן לפניי. נתייחס אליהם בפינה לעומקם של דברים, ולאחריה יעלו מאזינים אל הקו. פקס שנשלח עם שני שאלות. השאלה הראשונה, האם אבל בי"ב חודש על הורים יכול להיות חזן ובעל תוקע בימים הנוראים? שאלה שנייה, האם אני אומר בשבעה סליחות? ראשית כל, נאחל תנחומינו כאן, לשאלה שנשאלת תוך כדי שבעה. נתחיל בשאלה המעשית, נכון שנפסק שאבל לא יוצא מהבית כדי לומר סליחות, מלבד ערב ראש השנה ממש. כך פוסק מרן הרמ"א. אבל כותב המטה אפרים והפרי מגדים, שאתה כן יכול לאסוף מניין לבית כדי לומר סליחות בבית האבל. לא לצאת לבית הכנסת, אלא בסליחות של ערב ראש השנה, שהן סליחות ארוכות, אבל במהלך כל השבעה אתה כן יכול לאסוף אל הבית מניין כדי לומר ביחד סליחות, אבל להקפיד כמובן לא לומר וידוי, לא לומר נפילת אפיים ולא לומר תחנון. מדוע? כי מידת הדין שורה על הבית, ולכן כולם יאמרו כן נפילת אפיים ותחנון ווידוי, ואתה בשונה מכיוון שזה בית האבל, אתה לא תאמר. זו פסיקתו של אחד מאבירי הפוסקים, אמרי אסד, כאן לא חוששים לעניין שלא תתגודדו, כי זה בית האבל. לגבי להיות חזן ובעל תוקע בשנת אבלות, מרן המשנה ברורה פוסק שבתוך י"ב חודש, לא י"ג חודש בשנה מעוברת, במאמר המוסגר י"ב חודש על אבא ואימא, או בתוך 30 ימי אבלות על שער קרובים, שהאבל לא יהיה לא בעל תפילה בימים נוראים ולא בעל תוקע. אפילו שיום טוב מבטל גזירת 30, אבל עדיין מידת הדין מתוחה עד אחרי יום ה-30. לכן אומר המטה אפרים, בתוך ה-30 יום לא לגשת להיות חזן. כל הדברים האלו הם כשזה אפשרי. אבל אם אין בשום אופן חזן אחר, מותר לך להתפלל. ולמה הכוונה אין חזן אחר? אפילו שיש חזן אחר, חזן מצוין, אבל הציבור מעדיפים אותך. מדוע? בגלל הכל היפה שניחונת בו משמיים, בגלל המידות טובות שלך, זה נחשב שאין חזן אחר. אין חזן שיכול להחליף את מקומך, אז מותר לך כן לגשת אל עמוד התפילה. דין הבעל תוקע הוא ממש דין הבעל תפילה שהזכרנו. שאלה נוספת שנשלחה, והשנה היא שנה מעשית יותר, שואלים כאן לגבי איך לנהוג ביום טוב ראשון של ראש השנה, בהכנות ליום טוב שני. ההלכה אוסרת הכנה משבת לחג ומחג לשבת, ומיום טוב אחד למשנהו, יום טוב שני של גלויות בחוץ לארץ, וכן מיום טוב ראשון של ראש השנה ליום השני של ראש השנה. איך אנחנו ננהג לגבי כל ההכנות? אנחנו רוצים להכין את הנרות, אנחנו רוצים להוציא את האוכל מן המקפיא, אנחנו רוצים להדיח כלים, לסדר את השולחן, לארגן את הבית, לטטות, לכבוד יום טוב שני, לכבוד הסעודה של ליל שני. איך עלינו לנהוג מדין הכנה? להלכה אנחנו פוסקים שכל דבר שקשור להכנה של ממש, הדבר אסור. ולכן לדוגמה, אסור להכין את הדברים שיש בהם הכנה של ממש, לבשל ולאפות ולעשות כל דבר שהוא מלאכה של ממש, שהוא תרה ביום טוב מיום אחד למשנהו. דברים שיש בהם תרחה ולא מלאכה, אנחנו גם אותם אוסרים, אלא אם כן התרחה הזאת היא מקצרת את ההפסקה והאריכות ביום השני. ניתן דוגמה. אם כעת אני יוציא מהפריזר את הבשר שהקפאתי בערב יום טוב ראשון, אני לא אצטרך לחכות ביום טוב שני, ביום השני, אחרי שבעלי יחזור מבית הכנסת, אני לא אצטרך לחכות עכשיו כמה שעות עד שהבשר הזה יופשר. לכן אני יכולה להוציא אותו כבר ביום טוב ראשון, על מנת שנכון שיש כאן לכאורה איסור הכנה, אני מוציאה אותו כדי שלא יהיה שיהוי והכנה, ככה לומדים בדברי החיי אדם. לכן הדבר הזה מותר. אבל דברים שיש בהם תרחה של ממש, הדברים האלה אסורים ומותרים רק על ידי גוי, אם יש עובד זר בבית, דברים של תרחה, לא מלאכה, רק הדברים האלה מותרים על ידי גוי. בשונה, אם אישה עושה את הדברים כדי לארגן את הבית משום כבוד החג. לדוגמה, הכיור מלא בכלים, ואנחנו רוצים לשטוף את הכלים לא בשביל שאנחנו נשתמש בכלים האלה ליום טוב שני, אנחנו ניקח את הכלים האלו ובליל החג השני אנחנו נערוך את השולחן עם כלים נקיים ורחוצים, ולא נחכה עד אחרי צאת הכוכבים כדי לשטוף את הכלים. זה אסור משום איסור תרחה והכנה. אנחנו עושים את זה כתוצאה, סיבת העיקר שאנחנו שוצאים את הכלים שנמצא בכיור, כדי לתת בבית תחושה של נקיות, לתת בבית תחושה של חג, הכלים שטופים, נמצאים במקומם, המיטות מסודרות, הבית מטוטה, השולחן נקי, כל זה לכבודו של החג. נכון שכתוצאה מזה הבית עכשיו מוכן ליום טוב שני, אבל זו מטרה שהיא לא עיקר, אלא כתוצאה. זו תוצאה ישירה מהמעשה שעיקר איסור הכנה זה תלוי בחשיבה של זה שתורח וזה שעושה. אבל לגבי הדלקת נרות, צריך להדגיש ולומר, את ההדלקת נרות של יום טוב שני של ראש השנה, אנחנו נעשה אך ורק לאחר צאת הכוכבים ולא לפני כן, כי זו הכנה של ממש, זו תרחה של ממש לכבוד יום טוב שני. רק לאחר צאת הכוכבים, ההכנה לצורך החג השני מותרת. וכאן ראוי להדגיש שבזה נחתום את אותו עניין של הכנה מיום טוב אחד למשנהו, וגם בראש השנה כמו מיום אחד למשנהו, צריך להדגיש שכל האיסור הוא אך ורק עד צאת הכוכבים של יום טוב שני. אבל ברגע שהגיע צאת הכוכבים של יום טוב שני, הכל מותר. אין צורך לחכות לאחר תפילת ערבית ולחכות שהמתפללים יחזרו מבית הכנסת ויעשו קידוש. ישנה דעה כזו, זו דעתו של בעל אליה רבה, אחד מגדולי הפוסקים, אבל ההלכה מכריע מרן רב שלמה זלמן נוירבך, שעיקר הדבר שקובע זה צאת הכוכבים, ברגע שצאת הכוכבים חל, יצאו כוכבים, שלושה כוכבים בינוניים, מותר לעשות את כל ההכנה הנדרשת במלאכות שמותרות כמובן ביום טוב, לצורך יום טוב שני. נגענו במעט נקודות לכבודו של חג המתמשמש ובא, אנחנו מסיימים את פינתנו, ואנחנו פונים כעת לשאלות, שאלות מן הפקס, שאלות דרך האתר, דרך האפליקציה, מאזינים שממתינים על הקו, אנחנו רוצים להקדיש את דברי התורה לרפואת כל חולי עמו ישראל, ובתוכם אותם שמות שאתם המאזינים שולחים בצירוף שמהם, לרפואת ורדה בת חנה, חיה בת בלומה, נחמה אסתר בת רינה מרים, יוסף בן רות, יעקב חי בן מרים. שאלה נוספת שנשלחה מן האפליקציה, מרם איתה בת מלי, שמעון בן רבקה. שאלה שנשאלת, האם מותר לחזן לבקש כסף עבור התפילות, מה לגבי שכר של שבת ויום טוב? מרן השולחן ערוך פוסק שמי שנוטל כסף על התקיעות או על התפילות לא רואה סימן ברכה בכסף שהוא קיבל. התז, המגן אברהם, השאגת אריה, מביאים דעות, האם יש בזה איסור או שרק הוא לא רואה סימן ברכה? למה כוונת מרן השולחן ערוך בסימן תף קוף פי יי שהוא לא רואה סימן ברכה? העיצה, כמו שכותב האלף המגן, שהוא התפלל עוד תפילה חשובה, לדוגמה סליחות, והוא יתקע במהלך חודש אלול, ואז בהבלעה הוא לוקח כסף גם על ימים נוראים. מרן פסק במקום אחר, בסימן נ"ג, שאדרבה, תפילה בשכר על פי הזוהר הקדוש, מצווה שמשלמים עבורה יותר חשובה. אז אם אנחנו רוצים לשלם עבור המצווה שיש לנו חזן, חזן יקר שמנעים בקולו לכולנו, הדרך היא לעשות את הדבר בהבלעה, אבל לא לשלם באופן ישיר עבור התפילות של ראש השנה ויום כיפור. וכמובן שצריך להדגיש שכל הדברים האלה, לא לעשות אותם בתוך ראש השנה ויום הכיפורים. כך כותב מרן המשנה ברורה, לא לעשות מסר ומתן כמובן בתוך החג. שאלה נוספת שנשלחה, האם יש איזושהי חומרה לתקוע בשופר תימני ארוך? אני חושב לעניות דעתי שבוודאי שיש בזה חומרה. השופרות התימניים לא עושים אותם עם עיבוד וחימום ומיתוח, לכן לדעת הרב שטרנבוך במועדים וזמנים הוא סובר שהשופרות התימניים הם יותר טובים לתקיעה, גם דודי זקני במקרה קודש, הוא דן שהאישור שעושים לחלק הראשון של השופר והכיפוף בהמשך, אולי הם פוסלים את השופר, הוא מביא מאמר שלם של הגאון הגדול, הרב יוסף קפח, היה אב בדין גדול, על כל העניין בהרחבה, הוא דן שם על השופרות, שהם יותר ארוכים ממטר, הם לא של איל, אלא של תאו, שהוא סוג של בקר, הרי מי שתוקע בקרן של פרה לא יצא עדי חובה, צריך להסתכל שם בעריכות, אבל ודאי וודאי, שהשופרות התימניים שלא נעשה בהם שום עיבוד נוסף, ודאי שיש בהם מעליות המעבר לשופרות הרגילים, שיש בהם כן, יש בהם כן מיתוח וכדומה. שאלה נוספת מפקס, הרב ביקש ממני לתקוע בצד ימין של הפה. יש לי הרגל של שנים לתקוע בצד שמאל, האם אני צריך לשנות את ההרגל או שמישהו אחר יתקע במקומי? מרן הרמ"א מביא שהמנהג לתקוע בצד ימין. המגן אברהם מסביר כי השטן עומד לימינו לסטנו. התפילין כבר מגינים מצד שמאל, כמו שמבאר החמד משה, שמידת הדין הקשורה לצד שמאל היא ממותקת על ידי התפילין של העולם שמצד שמאל. לכן גם איתר תוקע בימין, כך אומר החמד משה. מרן המשנה ברורה מביא את האור שמח, לעניות דעתי זה המקום היחידי במשנה ברורה שהוא מצטט את רב מאיר שמחה בביאור הלכה, שהדין של שופרות נלמדות מהחצוצרות. אצל גדעון במלחמה, הרי הם החזיקו שופרות ביד ימין. מכאן מוכר רב מאיר שמחה, על פי הגמרא בראש השנה למדלד, שצריך לתקוע דווקא מצד ימין. כל הדברים האלו הם נכונים לכתחילה, כשהדבר אפשרי. אבל כשהדבר לא אפשרי, פוסק מרן המשנה ברורה, על פי המטה אפרים, שזה רק אם מסתדר. אם זה לא מסתדר, ואתה הבעל תוקע, תתקע כמו שאתה רגיל מצד שמאל, ללא שום חשש. כל מה שאנחנו הסברנו כאן, זה רק למעליותה. שאלות שנשלחו דרך האתר, מבקשים כאן שוב לרפואת מרים איתה בת מלי, שמעון בן רבקה, יוסף בן רבקה, דור בן שושנה, יהודית בת חיה קהילה, לרפואת חיים עזרא אבישלום בן בלנקה, יפית בת אתרה שרה, אליהו בן סעיד החסיה, שרה בת ארדס הדסה, יורם בן שרה, וכן להצלחת יניק וחקים, שי משה, בלומברג, נכדו של הגאון הגדול דודינו סקנינו, הרב צבי פסח פרנק. האם מותר בשבת לעשות סודקו במגנטים? טוב, אני מתנצל, יסביר לי כאן רב דוד היקר מה הכוונה סודקו, איך שקוראים את זה, ואנחנו נתייחס לזה. לגבי משחק רמי, מרן הרב שלמה זלמן אוירבך בספר שמירת שבת כלחתה אוסר את הדבר. ההגדרה שצריכה להיות לפנינו במשחקים בשבת היא כל דבר שאנחנו עושים על מנת ליצור קביעות של חיבור. זאת אומרת, אם אנחנו ניקח מגנטים לדוגמה ונניח אותם על גבי הפרישידר, ועל מגנט אחד כתוב א', על המגנט השני כתוב ב', וכך ניצור מילה. לכאורה זו לא כתיבה, זה צירוף של אותיות, וזה צירוף של אותיות זמני. לכאורה אין בכך איסור דאורייתא. אנחנו לא מחברים כאן דבר של קבע, אלא מה? כל כתיבה יכולה לעמוד בשלב מסוים למחיקה. כשאנחנו מצרפים את הדבר לשעת זמן מה, ואנחנו מחברים בין האותיות, אנחנו כן אוסרים את הדבר משום מסור כותב. כנ"ל ביצירת צורה. כנ"ל בכל דבר שעומד לקיום. דברים שהם זמניים, או ארעיים, או שהחיבור ביניהם הוא לא חיבור של ממש, בדברים האלה אנחנו מקילים. אבל בדברים שיש בהם קביעות, אנחנו רוצים את המשחק, אנחנו רוצים את החיבור, והחיבור יש לו ממשות של ממש, אנחנו מצרפים את הדבר והיו לאחד, הדבר הזה אסור. הנה כאן רב דוד היקר מראה לי, טוב תמונה אחת מאלף מילים, מה זה בדיוק אותו משחק שאני לא יודע לקרוא אותו בשמו, סודוקו. זאת אומרת שצריך שבכל משבצת יהיה תשעת מספרים, ועל ידי מגנטים למעשה מדביקים את המספרים. ודאי שהדבר אסור, מאותה סיבה שנדברנו לפני כן, זו יצירה. זה חיבור. יש כאן שייכות בין דבר לדבר, ולכן הדבר אסור. מה אנחנו כן לדוגמה נתיר? אם לוקחים פאזל, נכון שבכל חתיכה יש חלק מן ציור, וכל החתיכות ביחד יוצרים צורה אחת. אבל מכיוון שיש כאן הראיות מוחלטת, ואנחנו לא דוחקים בכוח את הדבר אחד לשני, וזה לא על מנת ליצור כאן יצירה של ממש, אלא יש כאן הראיות בדבר, בזה יש מקום לבוא ולהקל לילדים, לקטנים ולא למבוגרים. שאלה נוספת מן האתר, האם אלו שמתירים נדרים, האם צריכים להיות בעלי זקן, כמו שמבואר ביורה דעה, סימן ריש חפרת? זה נכון שמופיע בהלכה שצריך שהמתירים יהיו בעלי זקן. אבל זה אך ורק שהמבקש להתיר את הנדר מפרט את הנדר. שאז התרת הנדרים מדאורייתא. הוא עומד לפני בית הדין, לפני שלושה שקיבלו על עצמם להיות בדין, ומפרט לפניהם פירוט רב מהו הנדר שהוא קיבל על עצמו, או מהי השבוע. אז הם צריכים להיות בעלי זקנים, וכל הדינים שמבוארים ביורה דעה, בסימן ריש רף חט וריש יוד א' ועוד. אבל בערב ראש השנה, אנחנו עושים התרת נדרים כללית. אנחנו לא זוכרים בעצמנו, הרי אנחנו אומרים בתוך הנוסח, שאנחנו לא יודעים בעצמנו נדרים שנדרנו, קבלות שקיבלנו על עצמנו. ולכן לא צריך שהם יהיו בעלי זקנים, לא צריך את כל התנאים, כי זה לא התרה שמהתורה, זה רק התרה מדרבנן. נכון, שיש אחד מאבירי הפוסקים, הרב עקיבא איגר בתשובות שפוסק שכן צריכים להיות בעל חתימת זקן, כמו שהשואל החשוב כאן שאל, אבל למעט הרב עקיבא איגר מעריך בעריכות עצומה, רב משה שטרנבוך בספרות תשובות והנהגות, שרוב הפוסקים, כל הפוסקים למעשה פוסקים שאין צורך שדווקא יהיו בעלי חתימת זקן. מה הכוונה חתימת זקן? חתימת זקן הכוונה היא שלא צריך לא הכוונה אדם שמגלח את זקנו. לא צריך תואר של זקן, צריך חיתימצה של זקן. זאת אומרת, אפשר כבר מגיל 13, זו הכוונה, אפילו שעוד לא צמח זקן, אפשר כבר לקחת שלושה בחורים צעירים שיהפכו להיות לבדין. שאלה נוספת שנשלחה דרך האתר, אני תורם בהוראת קבע לקופה של חסד. יש לי כעת בעייתיות להמשיך את הנועל הרגיל. השאלה האם האתרת נדרים של ערב ראש השנה הקודם מועילה לביטול ההתחייבות, או שזה נדר יותר מורכב? זו שאלה מאוד חמורה. שאלה שהתייחס אליה סלמת חיים, הרב זוננפלד, רבי ספרים זוננפלד, וגם המנחת שלמה ממורי ורבי רב שלמה זלמן נוירבך, ויביע עומר, בחלק ב', המסקנה שלהם, בעריכות גדולה, שאפילו שנהגת שלוש פעמים תרמת בהוראת קבע לאותה קופה של חסד, ולא אמרת בלי נדר. זאת אומרת שאתה לכאורה התחייבת שההוראת קבע הזאת תמשיך ל-12 פעמים, ל-18 פעמים, ל-36 פעם. בכל זאת מסתמכים על דעתו של מרן הרמ"א בהלכות צדקה, בהלכות נדרים, מכילה ברש י"א, שמסירת מודעה של ערב ראש השנה מבטלת כל קבלה אפילו בלי שעת חק. צריך להיזהר כשאנחנו אומרים את הדברים, לפעמים מקישים דבר לדבר. צריך להיזהר לא להקיש דבר לדבר, כי לפעמים שינוי קל משנה את הדין. אבל שוב נחזור ונאמר, במקרה שכזה, במקרה שאדם קיבל על עצמו קבלה מול גוף כזה ואחר, גוף חשוב שאנחנו יודעים שלוקחים את הכסף באמת למטרות של צדקה וחסד, בכל זאת האתרת נדרים שאנחנו התרנו בראש השנה על כל מה שיחול אחר כך, מבטל ואפשר לחזור מן הקבלה. בשנה שעברה הרב דיבר עם תלמיד חכם על התרומיתין, האם צריך לנהוג כמו שתי השיטות. קשה להעמיס על המאזינים את הנושא של תרומיתים. זה דברים שבעל תוקע, צריך לדעת אותם על בוריים. צריך לומר בקצרה הלכה למעשה. ישנם הרי שני דעות בראשונים, בביור הגמרא במסכת ראש השנה למד ג'. השיעור של התקיעה צריך להיות כמו האורך של השיעור של התרועה. הרי בתורה לא כתוב את המילה תקיעה, אלא תרועה. השיעור של התקיעה צריך להיות בעריכות כמו התרועה. אורך התרועה מהו? ג' כוחות. לפי הדעה הזו, צריך להיזהר לא להאריך בשבר מדי, כי אם תאריך בשבר מדי, הוא כבר לא יהיה שבר, הוא יהיה תקיעה. יש אומרים שהשיעור של שבר זה ג' תרומיתין, והשיעור של תרועה זה ת' תרומיתין. מרן המשנה ברורה פסק כמו הדעה השנייה. זאת אומרת שהשבר שיעורו ג' כוחות, בדיעבד גם בבית כוחות יצא ידי חובה. אבל להיזהר. להיזהר שהשברים לא יהיו פעם אחת באורך כזה ופעם אחת באורך כזה, אלא שהשברים יהיו באותו אורך תמיד. כך כותב השולחן ערוך הרב. עכשיו לגוף השאלה, מי שרוצה לצאת ידי חובת כל השיטות, בתשעת הוא לא יאריך בשברים יותר משש כוחות לשבר אחד, בשברים של תשרת לא יותר מתת כוחות לשבר אחד, אם הוא יאריך יותר מזה, הוא יכול לחזור לתחילת שורה. לרפואת משה אהרון בן אסתר פייגה, יעקב בן צביה הנדל, יהודה אליהו חיים, בן רחל דינה, ויצחק אליהו, יצחק יהודה מכילה בן איריס, אותו חייל שכולם מתפללים עבורו. שאלה נוספת, אבי היה צם כל ערב ראש השנה, האם יש לכך מקור? יש לכך מקור במנהג אשכנז, שמופיע במדרש תנחומה, שמביא את תורתו, בתו קוף פי א', מרן השולחן ערוך אומר שזה המנהג, מרן הרמ"א כותב שזה מנהג אשכנז, על פי המעריל שזה יסוד לכל מנהגי אשכנז, המעריל כותב שכך היו נוהגים באשכנז, אפילו נערים ונערות מעל גיל בר מצווה, השאלה עד מתי, זה לא תענית ציבור, השאלה עד, לא אומרים ויחל, השאלה עד מתי אנחנו ממשיכים את הצום. אז מעיקר הדין ממשיכים את הצום עד מנחה קטנה. זאת אומרת, ממשיכים את הצום עד שעתיים וחצי זמניות לפני סוף היום. אבל להלכה כותב השאילת יעבד שאפשר כבר להקל בחצות, ויש שנוהגים אפילו להפסיק, כמו שכותב המחצית השקל, כבר במנחה גדולה, אבל ודאי וודאי שהמנהג הזה יש לו מקור קדום לצום בערב ראש השנה, אולם הסטייפלר היה נוהג לפתור את הצום הזה כמו בערב פסח, שהצום של ערב פסח כבר נמצא כבר מסכת סופרים, לפתור אותו בסיום מסכת. אבל אם אביך נאה כך, אז לכאורה יש גם עליך חיוב, מכיוון שמעבר לזה שזה מנהג אשכנז, אל תיטוש תורת אמך. האם מותר לעשות נישואין בעשרת ימי תשובה? השואלים אשכנזיים. המתה אפרים כותב שהמנהג לא לעשות נישואין בעשרת ימי תשובה, מכיוון שאלו ימים של תשובה, ולא ימים של שמחה. החשש הוא שעל ידי החתונה, על ידי החופה, וכל השמחה הכרוכה בה, יגיע מצב של הוללות. אבל זה רק מנהג בזיווג ראשון. בזיווג שני אין מניע. גם בזיווג ראשון כותב המתה אפרים, אם בשום אופן אין שום דרך אחרת, לא מצאו אולם וכו', זה מסתדר רק אז, אפשר להקל. כל הדברים נכונים לגבי בני אשכנז. אבל בקהילות הספרדים, יש רבים שבכלל לא מקפידים על המנהג הזה, ועורכים לכתחיל החופות ללא חשש בעשרת ימי תשובה, בפרט אם החתן עבר את גיל 20. כל מה שאנחנו אמרנו כעת, זה אך ורק נכון כלפי בני אשכנז. כך כותב היחב ודעת בעריכות רבה ממרן הראשון לציון זכר צדיק לברכה. למה כולם לא צמים בראש השנה אם זה נפסק בשולחן ערוך במפורש? כי הדורות חלשים, ויש שמקילים עד חצות, ויש שפותרים בסיום מסכת, ויש רבים שפשוט לא יודעים את ההלכה. שההלכה אומרת שמנהג אשכנז כן לצום בערב ראש השנה. שאלות נוספות, שאלות רבות, הצטברו לי החתיכות של הפרשת חלה שאותם הייתי מקפיאה. זאת אומרת, היית מקפיאה, מה שאני מצליח להבין, את אותם חתיכות של החלה שהפרשת מן האיסה, במקום לשרוף אותם, במקום לזרוק אותם, הקפאת אותם. מה שאת צריכה כעת לעשות, קודם כל זה לא נכון לנהוג כך. זה חשש תקלה גדולה, אחד מבני הבית לא ידע, יפתח את הפריזר, יוציא את החתיכות האלה, יפשיר אותם, ופשוט יאפה אותם ויוכל אותם. לא להשאיר תקלה בבית. חזל אומרים שחזקה על תלמיד חכם, חזקה על אדם שיודע הלכה, זו הכוונה תלמיד חכם, שלא לגרום לתקלה, לא להשאיר בבית לא תרומות ולא מעשרות ולא חלה. לכן תקחי את כל החתיכות של החלה שהנחת בצד, הנחת במקפיא, ותנהגי את המנהג שאת נוהגת תמיד, או שתשרפי אותם על גבי הגז, כמו שהנוהג דודי זקני מרן הרב אלישיב, ואין מה לחשוש לעניין של בליעה, כי כבו לא כך שורפו, על הראש עצמו, הראש השחור של הגז, או תעטפי אותם את כולם בשתי שקיות ניילון, ותניחי אותם בפח ללא שום חשש. לגבי הליכה לבית קברות בערב ראש השנה, במילה לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, נוהגים בערב ראש השנה ללכת לבית הקברות, כך מופיע במרן הרמ"א, כי המתים יודעים בצער החיים. מפרישים צדקה, מדליקים נר, מניחים את יד שמאל, מתפללים על הקבר. כמו שכתוב לומר, יהי רצון שתהיה מנוחת פלוני בכבוד, והזכות שלו תעמוד לנו. רק צריך להיזהר, לצערנו, התפשט המנהג לבקש מן המתים, לדרוש אל המתים. המתים אין להם כוח לעשות עבורנו מאומה. המתים חופשי. אדם שהלך לבית עולמו, נפשו צורה בצורה החיים, ולא יכול לפעול מאומה. גם האדם החי לא יכול לפעול מאומה עבורנו. מה שאנחנו רואים שאנשים פועלים עבורנו, הם שליחים משמעיה. אבל לדרוש אל המתים זה איסור מן התורה. ולכן צריך להיזהר, אומר המשנה ברורה בשם המעריל, כשאתה ניגש לקבר, קבר של צדיק, קבר של הורים, כי המתים יודעים בצער החיים, ודאי קברי אבות, לבקש שבזכותם הקדוש ברוך הוא ישמע תפילותינו. אומר המנחת אלעזר, אחת אלעזר עם תשובה גדולה מאוד, להוכיח שאנחנו רואים בשעס לא כך, רואים שכן התפללו וכן ביקשו, אז המסקנה שלו שאפשר גם לומר שהמיתים, הצדיקים, או אבותינו, שיודעים בצערנו, יקשו אל הקודש ברוך הוא לפני כיסא הכבוד, ויבקשו עבורנו. אבל לא לבקש מהם לעשות שום דבר עבורנו, כי הכל בידיו של מלך. אנחנו יוצאים כעת להפסקה קצרצרה, ולאחריה נחזור עם שאר השאלות של המאזינים.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים. מבקשים כאן להרחיב מעט על נושא של התרת נדרים, אבל מכיוון שמאזינים רבים על הקו, נפנה למאזינים, ולפי מיסת הזמן ניגש אחר כך להודעות מן האתר. ערב מבורך, שלום וברכה.
שלום.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה.
אני בשידור?
בהחלט, כן, בבקשה.
טוב, אני רוצה לשאול את הרב, שבוע שעבר הרב דיבר על רב עקיבא איגר, והרב אמר שלפי רב עקיבא איגר, אם אחד אומר לשני, או שבת שלום, נגיד בעברית, הוא קיבל על עצמו שבת. ופה אני רוצה לשאול את הרב, מה עושים בכל יום, שבימי שישי פה, אני גר בהר נוף, יכול להיות שזה גם בבני ברק, אני לא יודע. יש בניינים מוקדמים. עכשיו, אנשים שחוזרים מהבית כנסת, הם חוזרים עוד הרבה הרבה לפני שבת לבית כנסת, ואני לא קיבלתי לעצמי שבת, הם אומרים לי גיד שבת. עכשיו, אם אני לא יענה להם, זה לא יפה. זה לא יפה. איך לנהג? אני לא רוצה לקבל לעצמי שבת. יש עדיין מלאכות שאני עושה ומותר לי לעשות.
זו הערה מצוינת, ודעת הרב עקיבא איגר שהזכרנו שבוע שעבר, זה כשאדם אומר שבת שלום בסתמה, כוונתו למעשה לקבל את השבת, וכוונתו בזה שהוא אומר שבת שלום לקבל את השבת מבחינת כניסת השבת בקדושה ובכבוד. גם בלי לקדש על כוס יין מלא, מכיוון שהבאנו דעות רבות שעל ידי כך מקבלים את השבת. אבל כשאדם בתוך עצמו משנן לעצמו ואומר לעצמו, אני עונה כשם שאומרים לי, אומרים לי שבת שלום, אני עונה שבת שלום. ובעצם לא כוונתי לקבל את השבת. נכון שאמרתי דברי שבח וקדושה של שבת לשון הרשב"א בתשובות חלק ב', אבל אין בעצם כוונתי לקבל בכך את השבת. בזה אנחנו אומרים שהחשיבה או התת חשיבה הזאת היא מועילה. לכן כבודו יוצא כעת לבית הכנסת. הם כבר חוזרים מן התפילה. הם אומרים לי שבת שלום, אז אני בדרך נימוסית לא אומר להם חזרה ערב שבת שלום, אלא עונה להם כשם שהם אמרו לי שבת שלום, אני עונה להם שבת שלום מבורך ומבורכת. אבל בעצם כוונתי, וזה מונח בתודעה שלי, לא לקבל כעת את השבת. לכן אומר החתם סופר שלדעתו כל אדם בעצם לא רוצה לקדש את השבת ולקבל על עצמו באופן מלא את השבת ולזכות למצוות עשה על ידי זה שהוא אומר ויחולו בתפילת שבת בערבית. ויש סתמה של דעתו שזה נחשב כמו שהוא התנה, גם אם הוא לא התנה במפורש וחשב אני לא מקבל על עצמי עכשיו קידוש או לא מקבל על עצמי עכשיו את השבת, מסתום הזאת היא דעתו. אבל הבאנו רבים שחלקו על הדבר ואמרו שכן צריך להפנים את הדבר וכן צריך לחשוב על הדבר שאני לא מקבל על עצמי עכשיו קדושת שבת או לצאת ידי חובת קידוש. לכן לעניות דעתי כשאומרים ויחולו כשם צריך לכוון, אינני מכוון לצאת ידי חובת קידוש ואני מרגיל את עצמי בכך כדי שהקידוש שאני אומר בשבת בלילה כשאני חוזר בבית הכנסת על כוס יין יהיה חיובו מן התורה ואני אוכל להוציא את כולם ידי חובה גם אלו שכבר התפללו. מה שאין כן בשאלה של כבודו, כשמגיעים אליי ואומרים לי שבת שלום, אני עוד לא יצאתי לבית הכנסת, אני עדיין יכול לעשות מלאכות מדאורייתא, הם כבר קיבלו על עצמם תוספת שבת ארוכת טווח, כמובן לאחר פלגה מנחה שמותר לקבל כבר שבת, ודאי שאין כוונה שאני אקבל את השבת, אז התת מחשבה הזאת, עצם הידיעה הזאת היא מספקת, כדי שבכך אני לא אקבל על עצמי את השבת.
תודה רבה.
ברוכים תהיו, תודה על ההערה החשובה, ולמאזין נוסף, בבקשה, ערב מבורך.
ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, רק למאזין הקודם אנחנו צריכים לחתום בכתיבה וחתימה טובה. ערב מבורך לך וכתיבה וחתימה טובה, בבקשה כבודו.
שלום הרב.
שלום וברכה, ערב מבורך.
רצינו לדעת, בבקשה, אם אישה מניקה שנמצאת בבית וכבר קיבלה שבת, האם היא יכולה, ונניח שנכנסה כבר שבת, האם היא יכולה לשתות עוד מים לפני קידוש?
למניקה אנחנו מקילים שיכולה לשתות מים לפני קידוש. נכון שבהלכה לשון השולחן ערוך שאסור אפילו לשתות מים, אפילו לא לטעום שום דבר, גם טעימה של שתייה, אבל מניקת שאם היא לא שותה, היא מתייבשת ויש חשש קל של סכנה לילד, בזה אנחנו מקילים בשתיית מים לפי הצורך. כמובן לפי הצורך. אישה צריכה להרגיל את עצמה, גם שהיא מניקה, לפני הדלקת נרות, לשתות. לשתות, להגיע רבויה לשבת. אבל לפעמים, בגלל כל הלחץ והעול בבית, יוצא שהיא מגיעה להדלקת נרות ולא הספיקה אפילו לשתות כוס מים. זה קורה בכל בית. אז מותר בהחלט להגיש לה כוס מים שתשתה. יכולה לשתות, לאכול, לא נקל. אבל לשתות לאישה מנקת, כשם שאנחנו מקילים לחולה שאין בו סכנה, כך אנחנו מקילים למנקת, כי ההתייחסות למנקת זה כחולה שאין בו סכנה כלפי התינוק. לכן אפשר להקל בדבר, לכתחילה לפי הצורך, כמה שהיא מרגישה שהיא צריכה להיות רוויה כדי להעניק כדי ביי.
תודה רבה.
תודה לכם וכתיבה וחתימה טובה. מדוע צריך לומר כל נדרי? הרי עשינו אתרת נדרים בערב ראש השנה. מכיוון שכל נדרי אומרים בלחש ודברים שבלב אינם דברים. כך אומר המנחת יצחק בחלק ת'. ערב מבורך למאזין נוסף, בבקשה.
שלום רב, ערב טוב.
שלום וברכה וערב מבורך, בבקשה. כתיבה וחתימה טובה.
כתיבה וחתימה טובה הרב. רציתי לשאול הרב לגבי השנה, לגבי האתרוגים של אותר בית דין. רציתי לדעת איך בעצם תתבצע המחירה, אם יהיה חלוקה להידורים של מובחר, של מהודר, מודר א', האם זה בעיה של סחורה, ואיך אני מבצע בעצם את הקנייה, כשאני מגיע למוכר, הרי הוא, גם אם אני אקח, הוא ירצה להבליע את זה, אז עדיין אני צריך לבחור אחד מהידורים, האם זה לא בעיה של סחורה, לפרות שביעית.
זו לא בעיה של סחורה, א' כל כמובן הדבר יעשה בהבלעה, זה שבית הדין מחלק את הדברים, זאת אומרת מחלק את הסוגים, זה לא הופך את הדבר לסחורה. נכון שהתשלום יותר, אבל זה חלק מהשקלול הכללי של בית הדין, שאתרוג יותר מודר, זה אתרוג ששמרו עליו יותר בקפידה, ויש עליו השגחה, וצריך לשלם למשגיחים שבדקו ומיינו. לכן כשעושים את הדבר בעבלה, גם כשאתה ניגש לאתרוג יותר יקר ומשלם עוד מספר שקלים, זה עדיין לא נכנס באיסור סחורה של פירות שביעית. אנחנו רוצים להודות לכם המאזינים, מאזינים רבים המתינו, אנחנו מתנצלים שבוע הבא בעזרת השם בהרחבת יתר, לאחרינו בעזרת השם ישנה תוכנית פאנל מיוחד עם ידידינו מר בצלאל כאן, הרב בצלאל כאן ואורחים חשובים, נודה לרב דוד קליגר, לכל המסעים, למנדי אור, תודה לכם המאזינים, בעזרת השם נתראה בשבוע הבא, כתיבה וחתימה טובה, נזכיר כאן ששיעור ברעננה בעזרת השם בהמשך הערב, בשורות טובות וערב שבת שלום.
סליחות בכל חי
חמור חמור אל אולי ני